שלום. טוב, אנחנו שם בפרק ח' במלכים. שמח לפגוש אתכם ונלמד פרק ט'. עוד לא התחלנו אותו, נכון? נהי חלוף שלמה לבנות את בית אדוני ואת בית המלך וכל חשק שלמה שחפץ לעשות. שוב אני מזכיר שבית השם ובית המלך הכל נבנה כקמפוס אחד. זה מה שהסביר לנו את התאריך המורכב הזה, אתם זוכרים? היי בשמונים שנה נבנה לצל נעשה בארץ מצרים, השנה הרביעית לחודש זיו הוא החודש השני לבנות שלמה על ישראל, כלומר גם על חודש שלמה וגם על חודש השם וגם כל חשק שלמה. חשק שלמה, ביטוי לא נחמד, אבל כנראה מכוון כאן לבית שיטה פרעו, כל מה שסביב, והכל נבנה כקמפוס אחד. שוב, אני מדגיש, כבר אמרנו את זה, אבל מדגיש את הפסוק בחזקאל, מ"ג, שמדבר על ההבדל בין בית המקדש העתיד להיבנות, לבין בית המקדש הראשון. אז הוא אומר, פרק מ"ג פסוק ז' ביחזקאל, ויאמר אלי בן אדם את מקום כיסי ואת מקום כפות רגלי אשר אשכון שם בתוך בני ישראל לעולם, ולא יטמאו עוד בני ישראל שם קודשיהם ומלכיהם בזנותם ובפגרי מלכיהם במותם, בתיתם סיפם את סיפי ומזוזתם אצל מזוזתי והקיר ביני וביניהם. בתימות של קודשים את עבדם אשר עשו באכל אותם באפי, אתה ירח הקודש זנותם ותראה מלכם מהם שחקתי בתוכם לעולם. כלומר בית המקדש העתידי כפי שמתאר אותו יחזקאל לא יהיה עוד המצב הזה שנבנה קמפוס אחד והקיר ביני וביניהם, כלומר אשכרה שאותנו שכנים, כן? כלומר אין דבר כזה אלא עם ההבדלים הנצרכים מהדבר הזה. וכאן אנחנו שומעים את התגלות השם אליו, התגלות שנייה אחרי ההתגלות בגבעון. וירא אדוני אל שמעו שנים כאשר נראה אליו בגבעון, ויאמר אדוני אליו, שמעתי תפילתך ואת תחינתך אשר התחננת על פני, הקדשתי את הבית הזה אשר בנית, אשום שמי שם לעולם והיו עיניי ולבי שם כל הימים. ועדיין תלך לפניי כאשר הלך דוד אביך בתום לבב וביושר לעשות ככל אשר ציוויתיך, חוקי ומשפטי תשמור, והקימותי את כיסא ממלכתך על ישראל לעולם. כאשר דיברתי על דוד אביך לאמור לו, יקבל לך איש מהכיסא ישראל. נמשוך תשובו ונתן לפניכם מאחריי, ולא תשמרו מצוותיי וחוקותיי אשר נתתי לפניכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, והכרתי את ישראל מעל פני האדמה אשר נתתי להם. ואת הבית אשר הקדשתי לשמי אשלח מעל פניי. והיה ישראל למשל בשמונה מכל העמים. הבית הזה יהיה עליון, כל עובר עליו ישור משווה ושרק. אמרו על מי עשה אדוני ככה לארץ הסוף ולבית הזה. אמרו על אשר עזבו את אדוני אלוהים אשר הוציא אותם מארץ מצרים. ויחזיקו באלוהים אחרים וישתחוו ויעבדום. וכן הביא אדוני אליהם את כל הרעה הזאת. דברים בסך הכל ברורים, ושוב נזכיר את הנקודות העיקריות, בעצם על רובן כבר דיברנו, והיא, יש לנו שבועת השם לדוד, ויש לנו שבועת השם לדוד ולשלמה, לפי העניין הזה כמה פעמים שהקדוש ברוך הוא אומר את זה לשלמה, ובשלמה השם בחר, גם הרמב״ם, בקיצור זה לא נזכר, בשלושה עשרה עיקרים של הרמב״ם, הרמב״ם מדבר על ביאת המשיח מבין לדוד ולשלמה. כלומר, העניין זה של גם דוד וגם שלמה. אנחנו יודעים למשל שנשיאות בית דוד, מנשיאות החכמים מבית רבן גמליאל, הייתה מבית דוד ולא הייתה משלמה. מכירים את זה? יכול להיות מצב כזה, כאן הוא מדבר על לא יקרית לך איש מעל כיסא ישראל, אומר את זה לשלמה, אבל לשלמה הכל מותנה. לדוד יש, אמת לא ישוב ממנו. לשלמה זה מותנה, וזה ודאי מתנה כשמדובר מבחינה זמנית, והאמירה המאוד ברורה הזו שתמיד נכונה ושתמיד במקומה, לא רק בזמן שבית המקדש קיים, אבל עלולה להיות קיימת איזושהי תחושה שזהו, בנינו את בית המקדש, נפתרו הבעיות הרוחניות ומערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל עומדת על תילה. אנחנו נכנסים עכשיו לפרשות ספר במדבר שמבהירות לנו גם את מה שנאמר כאן, עד כמה העובדה שהוקם המשכן זה לא מהווה שום תעודת רוח ליחסו של הקדוש ברוך הוא לעם. והחל מפרשת בהלכה, אחר כך שלח, אחר כך קורח, חוקת, בלק, בסופו אנחנו מגלים עד כמה, למרות שהמשכן בתוך בני ישראל, עד כמה סכנת ההשמדה הקרובה מוחשית ברגע ששבים מאחורי השם. כלומר, אין תעודות בתוך אלה לא קיימות. במושגים שלנו שאין מקדש, אז הדברים האלה נכונים לגבי שני עמודים חשובים מאוד, וזה תורה וארץ ישראל. כלומר, גם תורה לא נותן שום תעודת ביטוח. אנשים יש להם כרטיס כניסה חופשי לעולם הבא, או שכל מה שהם עושים זה ממילא בתחום הנכון, או שם קצת לפה ולשם, אבל העיקר שאנחנו בתחום של תורה, והדבר הזה נכון גם לגבי ארץ ישראל. ארץ ישראל, התיישבות וכל מה שמסביב, כל הדברים האלה רצויים, חשובים, יקרים, ואין כמותם, בשום פעמים באופן לא יכולים לעבוד כיסוי על הדרישה הזאת של יום יום ושעה שעה ללכת בדרך השם בכל הדברים, גם בעבודת השם, גם בענייני צדקה ומשפט וגמילות חסדים, בכל מה שקשור בהם. והאמירה הזאת כל הזמן, אין שום תעודות ביטוח בדברים האלה, וכל הזמן אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, היא נכונה היום ממש כמו שאתה נכונה בדברי הנביאים, והנביאים חוזרים אז זה פעם אחר פעם. המפגש הוא שיא, הוא מפגש חשוב מאין כמותו, הוא בשום אופן לא חיפוי וכיסוי על דברים אחרים, וברגע שהם אינם אז שום דבר אינו קיים. זה פשוט פסקה חשובה מאוד, ואני אומר נכונה גם היום כשיש לנו תחליפים לבית המקדש, כשאנחנו עומדים בבוקר, אז כשהתורה שאנחנו לומדים היא תחליף להקרבת הקורבנות, כן, וכולי, וכל הדברים האלה, אז יש לזכור שגם לגבי התחליף כל ההתראות האלה נכונות. עוד הערות בקטע הזה, הברית שהקדוש ברוך הוא קוראת כאן עם שלמה מזכירה מאוד את הברית בתחילת פרשת ניצבים, אתם ניצבים היום כולכם, כל עם ישראל מגיע לשם, השכם שבתכם, זקניכם, שודרכם, כל איש ישראל שלכם משכם, דרך אשר בקרב מחניך וכו'. ואנחנו רואים איך הפסוקים כאן לקוחים ממש מאותם מקומות, למשל ולשנינה הופיעו בפרשת מדבר, והיית למשל והיית לשמה למשל ולשנינה בכל עמים שישראל שבתך שמה. וכמובן בעיקר הביטוי ואמרו, על מה, מה עשה השם ככה לארץ ששוכל לבית הזה, זאת בדיוק השאלה שמופיעה בפרשת ניצבים, ואמרו על מה עשה השם ככה לארץ הזאת מחובי האף הגדול הזה, ואמרו על שעשבות השם אלוהים שרוצה את אבותם אלף מצחיים ויחזיקו באלוהים אחרים והשתחבו להם, כאן מובן עבוד הזרה מקומות אחרים בנביאים, גם על צדקה ומשפט. ביטוי קשה שיש כאן זה והבית הזה יהיה עליון. מה משמעות והבית הזה יהיה עליון? נסתכל בדברי הימים, שם נקבל את התשובה. ונביא את המשפט הפרק ז' כן, אז מופיעה אותה התפילה עצמה, ושם מופיע בפסוק א', והבית הזה אשר היה עליון וכל עובר על הראשון, ואמר, במה, זה השם ככה לארץ הזאת, אל הבית הזה, ואמרו על השם השם. כלומר, הבית הזה יהיה עליון, הכוונה, הבית הזה אשר. כלומר, עכשיו הוא לא יהיה עליון, עכשיו הוא יהיה נמוך ומושפל. האם יקצה 20 שנה שבא שלמה את שני הבתים? שוב, אני מזכיר, המניין של 7 ו-13, אני לא מייחס לו חשיבות רבה, מופיע לנו. במניין של 7 ו-13, למרות שבכל המפרשים מופיע כמשהו קריטי, אני לא מייחס לו שום חשיבות, או לא מייחס לו חשיבות רבה, משום שבניין הבית במשך 7 שנים היה חסר משמעות לגמרי. כן? הבית החל לקבל משמעות ברגע שנכנס הארון, שנכנסו הכלים, שהייתה חנוכה, שקידשו אותו, שהיה ענן מלא, כל זה קרה רק אחרי 20 שנה. כלומר, אנחנו ניצבים כאן כבר בשנת 24 לשלמה, כלומר, אחרי רוב שנות מלכותו. אני מזכיר שוב לגבי ההתראה שדיברנו קודם של השם לשלמה, שאני מזכיר את המדרש וגם אמרנו מה הוא מתבוסס, שבשעה שחנך שלמה את המקדש נשא את בת פרעה. כלומר, שני הדברים האלה בעצם באו יחד, חנוכת הבית של... בחנוכת בית השם וחנוכת בית בת פרעה באו יחד, וממילא היה כאן בהחלט מקום להתראה ולהזרה ולכל מה שמסביב, ובאמת אנחנו מונים את זה כמקצה 20 שנה. יצא לי לומר כמה פעמים, כלומר, מנקודת רבתי, בית ראשון לא עמד 410 שנים אלא עמד 390 שנה בלבד. זה עולם שהבית עמד 410 שנים, ורש"י מסתמך על זה ואומר, בזאת יבוא ארון הקודש, בזאת גימטריה 410, שעמד הבית הראשון. אז צריכים לזכור את צורת המניין של בעל סדר ראשון, פשוט 8 שנים, 8 שנים מבריאת העולם עד זמנו. ומלא 410 שנים שהוא מונה, זה משנת 2928 עד שנת 3338, זה 410, תראו את החשבון. אבל 2928 היא השנה שנאמר עליה, והיא 80 שנה ו-400 שנה, בצד בני ישראל מארץ מצרים, ש-2448, אתם מצליחים שאני אגש ללוח? מצליחים לעקוב? 2448, זאת שנת יציאת מצרים. 480 אחר כך, תוסיפו 500, ו-2948, תורידו 20, 2928, נכון? ומשם הוא מונה 410 שנים, תעשו את החשבון, 2928, ועוד 400, ו-3328, 3338. כלפי מה הדברים אומרים? כלומר, הוא בונה ציוני דרכים, פשוט בדרך לתאריך הקיים היום. אבל הוא לא בא למנות כמה זמן עמד הבית הראשון. כלומר, כשאנחנו מונים 410 שנים, זה מהי ב-80 שנה ו-400 שנה, כלומר, מיום שהחל שלמה את הבניין, עד יום חורבנו. אבל הבית החל לעבוד, נכנסה עליו שכינה, לא בשנת 480 שנה לצל בני ישראל, אלא בשנת 500, נכון? בשנת 500 לצל בני ישראל מצרים. כלומר, הבית עמד 390 שנה, הייתה לי איזה גם נפקה מניה, שבאמת שדיברתי עליה, נכון? כשהיא לא היה הבית הזה, יצא לנו פעם לדבר. כן, העקרונות, אותן עקרונות, אבל מקום מקום הבית עמד 390 שנה, כיוצא בו לגבי הבית השני. אני נכנס עכשיו למחלוקת למניין של ההיסטוריונים, למניין של בעל סדר עולם, זו הסוגיה בפני עצמה, אבל כשחשב מדברים על 420 שנה, מדברים על 420 שנה מיום שקורש התיך את הבנייה ומיום שבנו. אבל נכנסו לבניין 4 שנים אחר כך. שם הפער הוא לא מאוד גדול. 5 שנים אחר כך. עכשיו מה? כן, 5 שנים אחר כך. שם הפער הוא לא גדול, 5 שנים, כאן הפער הוא 20 שנה. כדול יותר, אותו דבר גם לגבי חישובים אחרים של בעל סדר עולם, אני צריכים להם לחשבון את התקופות הריקות שבין אליה. האם קצה 20 שנה שהבנה שלמה שני מדים את בית הגמרא ובית המלך, חירה מלצו ניסה שלמה על צערזים ועצר בראשים, ועכשיו לכל טוב זה יתן למלך שלמה לחירה, 20 עיר בארץ הגליל. וצריך גם ליצור לבית הגרים שענת אמר שלמה ולא יצחו בעיניו. היום הם מהרים אלה שנתת לי אחי, נקרא להם ארץ כבול עד היום הזה. הוא נתן לו 20 עיר. שוב, בשבילו איפשהו ניסו להתעלות בפסוק הזה שמותר לעשות עסקאות על ארץ ישראל, כל מיני עסקאות דיפלומטיות. רוצים להגיד שכן, רוצים להגיד שלא, זה לא הדיון שלנו כרגע. מהפסוק הזה אפשר לוקח לב לפריק. מדובר כמובן על ערים שהוא נותן לו לגבות מהם מיסים. אני מעריך שמדובר על ערים שבלב הכל הם ערים נוחויות, כלומר ערים של יישוב נוחי בגליל, והם נתן לו את האפשרות לגבות מהם את האנשים המקומיים, ערים שלא מצאו חן בעיניו. נתן לו את זה כמובן בשכר, אבל מדובר פה רק על הדבר הזה. שוב, לזכור, כל עיר שנותן שלמה לחירם נשארת אצלו. משום שחירם הוא מעין מלך משל של האימפרטור של שלמה. כן, כלומר, אין פה כמובן שאף אחד מקום למקום למקום. אגב, הדבר הזה עצמו בדברי הימים נזכר בצורה הפוכה, ומעניין בפני עצמו. שוב באותו מקום, נתחיל את פרק ח'. רגע, קיבלתי את המקום. עכשיו נובע הפוך. מה?
כן, ח'. לא,
ח'. כן, נכון? לא, ח'. ח'. אז שכחתי. כן, והיו כסף בשנה שבנה שלמה את בית עזרא ואת ביתו, והערים אשר נתן חורם לשלמה, בנה שלמה אותם, ויושב שם את בני ישראל. כלומר, כאן כנראה עולה, כלומר, אם לא נרצה לראות פה סתירה, תמיד יראה מי שיצא לראות סתירה, ויגיד שאת דברי עמים כתב איזשהו שופר שרצה לתמוך בזה ששלמה לא הקים שטחים. טוב, בסדר. אבל זה כנראה תמונה אחת משני הדברים האלה, וכנראה היה מה שנקרא חילופי ערים. כן, היה כנראה חילופי ערים, וערים נוחויות שנתן שלמה לחירם וקיבל תמורתו ערים ישראליות. אגב, אחד ההסכמים שמנסים להעלות עם הפלסטינים זה מין דברים כאלה, אבל מי שמעכב את זה כמובן זה הפלסטינים עצמם. כלומר, הרעיונות האלה היו, אנחנו נקרא כל אזורי ההתיישבות הישראלים, והם יקחו חלקים שם מאום אל-פחם או מטייבה וכדומה, הם כמובן אינם מעוניינים. אבל מה המטרות שלהם שלו? מי של היחסים בין חירם לבין שלמה. כן.
מה
הרעיון של חילופי ערים האלה? ההיגיון בהם הוא היגיון מאוד הוגן, אני חושב. שערים יהודיות ישלמו מיסים וכדומה, יהיו ביותר קשר עם היישוב היהודי בארץ ישראל, וערים נוחיות שיהיו בקשר עם חינם.
זה
היה
הפוך,
היו
שם ערים ידיעות, ככה
פתאום
של
בחירה. הגליל העליון הוא לא מצב ברור, לא הייתה גדר מערב. זה לא מצב ברור. אתה רואה שכתוב, אם אנחנו מדברים, נאמר, בעיקר נחלת אשר. נכון? אז אם נסתכל גם בספר שופטים, פרק א', תמונה שם די עגומה, גם אצל אשר וגם אצל נפתלי, שאלה המקומות שאנחנו מדברים עליהן, נראה גם שופטים פרק א'. אז נאמר, אם נשווה את אפרים וזבולון, תסתכלו שם בפסוק כ"ט ל', ואפרים לא ראש, אני יושב בגזר, ויש הכנעני בקרבו בגזר. כן? כלומר, אתה מובלט כנענית, בתור. בני ישראל. זבולו לו ריש, יושבי כתרון, יושבי נעלון, וישב הכנעני בקרבו, ויהיו למש. ישבו ערים כנעניות בתוך עם ישראל, כל מיני מובלעות כאלה. אנחנו מכירים, כמו כאן, נגיד, הכפר הערבי שיושב בתוך הישיבה. אבל באשר כתוב, אשר לו ריש, יושבי הכובד, יושבי צידון, ותחלה, ותחזיק, ואת חלבה, ואת עתיק, ואת רחוב, וישב השני בקרב הכנעני, יושבי הארץ, ולא הראשון, כלומר, הפוך. כלומר, לא הכנעני יושב בקרב היהודים, אלא היהודי יושב בקרב הכנעני. או נפתלי לא הוריש יושב את שמש, יושב את ענת, וישב בקרב הכנעני יושב הארץ. כלומר, יש לך המציאות שהיישובים היהודים הם בקרב הכנעני. זה מצבים שכדאי לך לפעמים להזיז אחים מכאן לשם. לא להזיז את האחים, אלא להזיז ריבונות. שוב, אני מדבר פה לא על ריבונות מלאה, שוב פנים. כן? אבל זה לא עניין תשלום מיסים, אבל יש פה מלך אחד בתוך המלך השני, ואתה זה. ואכן מופיע ששלמה בערים שקיבל את גם מושים של יהודים. כן.
אבל אנחנו רואים למשל שחירם שבנה את העמודים לשלמה, הוא היה באמת מנישואי תערובת.
כן.
אז אם אתה חושב שזה היה
עד
כדי כך, גם הערים עצמם, יהודים
וגויים התערבבו, אין ספק, אין ספק שאתה מדבר על השירי שיושב בקרב הכנעני, או על כנעני שיושב בקרב הזבולוני, לא חשוב. אתה חשוב גם לישראל. אני לא יודע באיזה מידה, אבל אין ספק שאתה חשוב. שוב, אני אומר, אנחנו לא מספיק יודעים להעריך. זה חסד עצום שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, האיבה של הערבים אלינו. היא לא הייתה איזושהי קרבה תרבותית, זה בהחלט דבר שיכול להיות, כן, במציאות החלשה, הרוחנית החלשה שלנו היום, שהיא הייתה רואית להיות קטסטרופל. אז כפי את המזלתם ששלח נשיא מדינתנו לחתונתם של מחמוד מובל, להיישב יחס אליהם שנתיים באושר ובחבר, זוכרים את הסיפור. ויהודיה, שגדרה כיהודיה, היא מירדת, הייתה שלמה. והיא התחתנה עם ערבי, הבן שלה ילך לדייש. נוזל פה. תודה רבה. שכולה קיבה לבנמן בישמעיל. אבל דברים כאלה קוראים, הם קיימים גם היום. זה מחריד במספרים כמה שקיים. מספרים אחרים. אבל כל זה, כשקיימת איבה גדולה מאוד, ונמלא גם פעם נמתה לי את תרבותי עצום בדיון בבין הערבית, זה יכול היה להיות אחר. אתה בודק את כל מתגייסי דאעש מאירופה, מספרים עצומים של נישואי תערובת. 20,000 כבר התגייסו. חלק גדול מהם נוצרים שהתאסלמו, חלק גדול מהם נישואי תערובת. ואלה אורפי הראשי. תראה לאן זה עולה. נצחו 300 יוסטים. וישלח חירם למלך 120 כיכר זהב, יש להניח שזה קשור לעסקת הערים, זה כבר המס של המלך שלמה לקנות את בית ולנת ביתו בית המילאו, את קומת הקטן, וחצו בית בגידו בית גזה. שוב, אני מזכיר לכם שמס, בלשון המקרא, זה וישימו עולם שרי ניסים למען ענותו בסגרתם, ויבין הרי מסקנות לפרו את ביתו בית רמסס. מה שאומר לנו, מה זה הווה נתחכמל? והתחיל כתשלום מס. אנשים בודגנו היה חלק מחדילה, החל בין תשלום מס, וזה מה שמביא את הנתחכמה, לא, חור, אולי, כל הדברים שמסביר, אבל ככה שאני מתחיל, אבל קודם כל, מס זה מס עובד. מס זה מה שעצמנו שירות מילואים, אבל לא בדיוק מדבר על שירי, אלא מדבר על מה שנקרא שירות לאומי. כלומר, שירות למען המדינה, או במקרה שלנו שירות למען המלך. כשבודקים את משפט המלך, לא נראה אותם חדש, אני תראה כפי שאתם מכירים בו, משפט המלך עומד על הגבול המאוד עדין ומאוד דק שבין שירות צבאי לשירות לאומי. צריך לדעת שזה בעייתי. זה על הגבול המאוד עדין. רק שאתה מדבר על שירות צבאי, אז כולם מבינים, יש מלחמה, צריך להתגייש. אז כבר יש כל כך אמונים גדולים בזה. כולם מבינים, יש מלחמה, מלחמה היא לטובת העם, וצריכים להתגייס. הלוואי שזה תמיד היה ככה, אבל בואו נגיד, בית שני, מלכות בית חשמונאי, גם הנושא הזה נראה רע מאוד. כן, כל מיני מלחמות לכבודם של מלכים, וכל מיני מלחמות רשות למיניהם. דברים שהרסו איתם. אבל בואו נאמר, השירות הצבאי הוא משהו ברור מאוד. שירות לאומי זה כבר מתחיל להיות... אני יודעים, כן, אני אגיד לכם שהוא קשור לאיזה מפלגה, הוא קשור לצרכים של איזה מפלגה, קשור לאיזה מגזר, אז בואו עכשיו נגיד, במקום המפלגה ובמקום המגזר הזה, בואו נשים את המלך, כן, כשהשירות הלאומי בא לשרת את המלך. אז לך תדע, נשמע אתם כעסת, נשמע את המלך, צורכם, יכול להיות, יעשור, ואתם תהיו לו לעבדים, תכן ייקח, אתה פחות, אתה פחות, אתה פחות. לאן זה יכול להגיע? השאלה הגדולה מאוד שחייבים לעמוד עליה כאן וחייבים לעמוד עליה חזק מאוד. אני יכול לתת פה מבחינה ספרותית את ההמשך, זה עדיין לא כאן, אבל מספר ההשפעות לשיעבוד מצרים גדול מאוד. שמרות לבות לשיעבוד מצרים, ותמיד אתה עומד לפני השאלה, וכשעומד שליט זאת לא יהיה. אני אומר לכם, עומדים הרבה אנשי שלטון למשפט היום, מאוד בחר כולי אפשר גם שוכח עם בן שהוא יקר מאוד, אחד מבחירי המשק היה בזמן, בן שלו חבר שלי, מה זה אחד? זה אבא שלו היה מקבוצות אנשים שעבדו למשפט מילי, כן, מדינת ישראל נגד כך וכך, כן. אז זה משהו, הוא היה אמיתי, ציוני והכל. הוא אמר, יש איזשהו שלב כשאתה נמצא שם למעלה, שאתה לא מבין את השחשו. מה היה? קשה את מיד. לא, לגמרי ברור לך. כמו שזה יכול לקרות, גם בעולם התורה. בעולם התורה, כשקורה בכסף, זה שחיתות ממש, אנחנו מקווים שזה לא קורה. אבל בעולם התורה שקורה הרבה עם כבוד. המושג שכל כך רב בעיניו, כבוד התורה. סליחה, אני קצת קראי, אבל אני לא אומר לכם למחוק את המושג. המושג, כבוד התורה, המושג לא שפע. מתי זה באמת כבוד התורה ומתי זה כבוד האיש פלוני, אלמוני, שבמקרה מייצג את שלנו את התורה. אבל ההבדלים הם קשים. וכשההבדלים הם קשים, אז קיימת שחיתות. זה דבר כסף, וכשמדבר שיעבוד, כמה צריך לדעת להיזהר מזה, כמה חוכמה צריך כדי להיזהר? זה לא פשוט, אני אומר לכם, זה לא פשוט. וגם יש משלולות וגם יש וגם אם יש כל מיני דברים, לדעת שהניסיון הוא קשה, והניסיון הוא קשה לא בגלל היצרים הרעים, אלא הרבה יותר בגלל הוראות היתר. ויש המון הוראות היתר. המון הוראות היתר. אתה לוקח וזה... אתה עושה סעודה בבית. כל מיני מוזמנים. צריכים להגיד לכם, מה שקורה בבית ראש הממשלה שלנו. והגבולות הן מאוד דקים. נקרא לזה הבקבוקים. הגבולות הן דקים, לא מספיק. כן, מה אתה כן צריך לעשות, מה אתה לא צריך לעשות, כמה אתה צריך לעשות, כמה אתה לא צריך לעשות. שאם אנחנו לא מחטטים רק באנתרופולוגיה ובארכיאולוגיה, אלא אנחנו קוראים דברים שאנחנו רוצים לראות בהם, לא בצורה מלאכותית, כאן ועכשיו, לראות איך אדם גולש, כן? הוא לוקח מס, לבנות את בית השם, נו, ואת ביתו, נו, ואת המילה. אתם זוכרים מה זה המילה? מושב כל השרים וכל החבורות של ידידתנו היקרה בת פרעה, נכון? נכון, ואת חומת ירושלים, ואת חצור, ואת מגידו, ואת גרשו. ומה עוד? כלומר, אתה אומר, אנשים כבר מגיעים למילואים, שיעשו. אם אתה כבר כאן, שתעשה, אם אתה כבר כאן, שתעשה את זה, אם אתה כבר כאן, שתעשה את זה. ולכת איתו. הנהג של האלוף, מה הוא כן עושה, מה הוא לא שהיום מאוד מקפידים. פעם, כשלא הייתה טלוויזיה ולא פייסבוק ולא, אתם מבינים, היום נהג של אלוף הולך לחנות לקנות לאשת האלוף את המצרכים, הוא יופיע בכל רשתות החברתיות עם הצילום ועם הכל. היום אתה לא יכול לעשות, אבל פעם זה לא היה ככה. אני אומר, כאלה בלי זה. והאלוף אומר, מתי? אני נמצא עכשיו בשדה, אני לא יכול לעזור לאשתי, אז הוא יעזור, אשתי צריכה עזרה. בהיריון, לא יודע מה, וכל מיני דברים כאלה, אז מי יעזור? יש טענות לכאן ולכאן, והשאלה של סימת הגבולות היא קשה, ושלמה הוא כנראה נחשב בזה, ואנחנו נראה את הכישלון שלו בדבר הזה, והוא בונה. שוב, כאן עדיין מופיעים רק הדברים שאותם אפשר להבין. חומת ירושלים, זה דבר ברור. נדבר קצת על חצור, מגידו וגזר, שלושה מקומות שנחפרו בצורה היסודית ביותר בארץ ישראל. נצדה גם, אבל באמת מפעל חייו הגדול של יחד עם נצדה, אלה מפעלי החיים הגדולים של יגאל ידי. ארכיאולוג, היה גם מנכ"ל במלחמת העצמאות, אבל בואו ניגע כרגע בדברים האלה. כן? וחצור, מגידו וגזר באמת נחפרו בצורה יסודית מאוד, וכדאי מאוד לראות אותם. ממש שלוש דברים שרוצים להזדהות עם ההיסטוריה הישראלית ועם משמעותם, אז חייבים לראות את שלוש המקומות האלה, אחד בצפון, אחד נקרא לזה מרכז צפון, ואחד בדרום, שהוא בעצם המרכז. בואו נגיד, הדרום היה פחות משמעותי מאשר אצלנו, לא היה נגב. אומן היה, אבל תקופה יותר מאוחרת. אלה היו שלוש ערי ביצורים גדולות מאוד, ונאמר עליהם מספר. חצור הייתה עיר מרכזית מאוד, כי חצור לפנים ראש לכל הממלכות האלה. זה נאמר עוד מספר יהושע. המלך חצור בעצם היה המרכיב המרכזי בין כל מלכי הצפון. הצליח להחיל את כולם תחתיו. המקום של חצור, מקום אסטרטגי, מעין כמותו, כולם יודעים איפה זה תל חצור, יש מישהו שלא יודע. הכביש לאחרונה של הכיוון, היה לי, הלך ממזרח לתל חצור, אם הוא הולך ממערבו. הכביש המהיר הזה שנוסע מראש פינה לכיוון מטולה. כולם מרושתים, יודעים איפה זה במפה. זה ארץ קטנה במזרח התיכון, שלפעמים טיילים בה, שלפעמים כדאי טיילים. אני חושב שיש יותר אנשים שיודעים איפה זה נפולין מאשר חצור. בכל אופן, טל גדול ואדיר, שמה הוא מבטא? הוא מבטא את השלטון על כל הדרך המרכזית שעברה דרך שם, והלכה אחר כך לאורך הבקעה, ומגיעה עד... גם עד נפרץ אלה דרך חשובה מאוד, וכמובן מה שחצור מביאה יותר מכל זה שלטון על מקורות המים של ארץ ישראל, שגם היום כך. היום זה שלטון על מקורות המים של ארץ ישראל. כל האזור. כל היובלים שמתרכזים לירדן, כל מה שמסביב לו וכל המהלך של הירדן לים. מבחינה הזאת נבטא כאמור איזו מבצר חשובה מאוד, וכמובן בלמה אויב בצפון שכולם רצו לעבור דרכה ולדרך מקורות המים וכו'. מגידו, כולם יודעים? מגידו נמצאת גם היום במקום אסטרטגי מהמקומותו. אני חושב שמדינת ישראל הייתה סטטרונות נוראית בהקמת כלא מגידו במקום הזה, אבל מדובר במקום שהוא מתעלם כרגע היום מכביש נחל יוקנעם, או כביש ועדי מלך, כמו שנקרא בערבית, שהיום עשו אותו. כולם יודעים על מה אני מדבר? כן, כביש שמוביל מיוקנעם לזכרון יעקב. ומשם היה ממשיך לכביש החוף. כמובן חלק מהם היום זה כביש 6. זה כביש יחסית חדש, אני זוכר שהוא לא היה. והוא פרץ דרכים, באמת, לטכנולוגיה מאוד מתקדמת. הוא פרץ שם דרכים קשות מאוד. אבל הדרך הטבעית לצפון עברה תמיד במה שנקרא כביש 65. כביש 65 זה כביש עמק עירון, או בערבית ואדי ערה. זה הכביש שחיבר את כל אזור החוף עם הצפון, כלומר עם ישראל ועם הגליל. וככל שהערבים השתלטו עליו יותר ויותר, אז ככה הוא הפך להיות מסוכן יותר ויותר. ואנחנו יודעים שכמה פעמים הוא נחסם. פעם אחת כלום נחסם. אז מדינת ישראל הכריזה על זה כבעיה אסטרטגית, ואז נהרגו שם 13 איש. אחר כך כמה ועדות חקירה וכולי. היום כבר אף אחד לא יעיז לעשות את זה, בזמנו כשהם חשבו אותו. מדינת ישראל הייתה בזה תחילתה של מלחמה של הערבים שכאן. והיום גולני יושבים שם באמצע הדרך הזאת. סגמים סוגרנים. ושם בסוף הדרך יש מיצר, ועל המיצר הזה שעובר מעמק עירון לעמק ישראל נמצאת מגידו. ואם תבדקו את כל הקרבות הגדולים על קיומה ועל ריבונותה של ארץ ישראל, כולם היו באזור הזה. מתחיל מפרעה שתי והמלחמה הגדולה, ועוד בימי האבות. זה עובר, נגיד תקחו את הקרב של יושיהו נגד פרעה נכו במגידו, ואפשר לתת רשימה עצומה של מלחמות. כמובן עמק ישראל, והמבחינה הזאת חזית אסטרטגית חשובה ביותר. מזכיר לכם את גדעון, מזכיר לכם את דברו ברק באזורים האלה, ואת שאול מול הפלישתים בגלבוע. עמק ישראל כמו קצת אחר כך, אבל הפתח זה מגידו. מגידו מבחינה הזאת הייתה מפתח בלתי רגיל של שליטה בארץ ישראל. מזכיר לכם את אז באו מלכים נלחמה, אז נלחמו מלכי חנן בתענך על מי מגידו. כיבוש מגידו ותענך זה היה הישג הגדול של דברו ברק. שתי ערים שממש שולטות על כל הפתח ממרץ ארץ ישראל אל צפונן. ושם יושבת העיר מגידו ששלמה מבצע אותה היטב, וגזר. גזר במושגים עיקריים זה מה שהיה מחלף עם שמן, כלומר המפגש, אני מדבר בקודם, של כביש מספר אחד, כלומר כביש ירושלים היה בתיכון, כביש ירושלים יפו נקרא לזה, עם כביש 6, כלומר עם ציר האורך של מדינת ישראל. אצלנו שעובר היום כאמור במחלף עם שמן, אני מחשיב אותו, שם זה עבר בדיוק בגזר. כלומר דרך ארץ פלישתים, שזה ציר האורך, עברה לא ממש על חוף הים, היא עברה על התוואי של כביש 6. זה תוואי נכון של כביש 6. היא עברה על התוואי של כביש 6. גם היום כביש 6 עובר לא רחוק מגזר, עובר קרוב מאוד. וכביש ירושלים שפלה עבר ממש דרך עכשיו. קרוב יותר לדרך בום מה שאנחנו מכירים, ומגיע ממש לתל גזר. תל גזר כן שולט ממש על הבטן הרגישה ביותר במרכז הארץ. אני מזכיר לכם, לא מזכיר, כתוב כאן מפורש, פרעה מלך מצרים עליו הלקוט את גזר והשרפה באש, ואת הכנעני יושב בעיר הרג, והייתה שילוחים לביתו אש לשלומו. לפני הקראנו את הפסוקים שאפרים לא הוריש את הכנעני יושב בגזר ואש הכנעני בקרבו למעש, יהושע ניצח את הורם מלך גזר, אבל הוא לא נכנס לעיר. הוא נלחם נגד הצבא של הורם, שבא לעזור לציבור חמשת המלכים. אבל לא נכנסו לעיר, והעיר בינתיים התמצרה והפכה להיות קוץ ממאיר, כנעני, בתוך גבולותינו. והעומר נמצא למשל את העבודה. הוא נתן את השילוחים לביתו אשת שלמה, וכאן שלמה בונה אותה, אני מעריך שגם כששלמה בונה אותה, היא עדיין תחת פיקוחה ושלטונה של בת פרעה, יותר מאשר של שלמה, ויכולה להחזיק שלמה בגרון דרך שלטון גזר. נגיד כך, כלומר, זה נדויה, אבל זה נכסי מלוק ולא נכסי צום מחזיק, אם אתם מבינים מה שאני מקווה. דברים שעומדים לרשותה של האישה. אני הפעל אוכל פרות, ברור, אבל זה נכסי מלוק. ואם יש לו מרגזר ובית חורון תחתון, שוב, הכביש הראשי לירושלים, לא היה כביש מספר אחד, אלא יותר 4-4-3, כלומר, מה שגם היום נמצא, ואת בעלת ואת הדמור במדבר בארץ, דמור רחוקה מאוד, נמצאת כבר במדבר הסורי, ואת כל הרי המסכנות השבוע לשלמה, ואת הרי הרכב, את הרי הפרשים, ואת חשב שלמה שחלק את הדרושלים, ואת כל המחולי עצמם שלטם, כלומר, את כל אל, הוא בונה מהמאס. שוב, כל עוד זה הרי נמצא, בסדר, זה מתחיל את חשב שלמה, והרי מסכנות, כלומר, הרי מצוות. אז אתם מבינים שהעם עובד, עובד אצל שלמה, נגדיר את זה ככה, שלטון מאוד ריכוזי, מה שבא אצל דוד, ממילא שלטון של דוד היה הרבה יותר קרוב לשלטון דמוקרטי, כיוון שהוא תלוי בעם. כאן השלטון מאוד ריכוזי, הכסף כולו נמצא אצל המלך, המלך מחלק. אז ככה זה גם נראה. ככה זה גם נראה, וככה יהיה השלטון, ויש אחרי רכב, יש אחרי פרשים, ויש חשק שלמה, ושוב רק לנסות, אין לי שום אליי חשק, כלומר כל מה שבונה, אם אנחנו רוצים להיכנס קצת לאווירה, אני הולך לקהלת פרק ב', זוכרים קצת? גידלתי מושג, הייתי לבדי, עשיתי לגנות, פרנסים, נתתי להם את כל פרק. קניתי ילדים ומשפחות, ולווה הייתה לי כנקנה בקר, בצון הילד, וכולי, יש תיאור גדול מאוד של מה שנקרא חשק שלמה. מי שרוצה לפרש את חשק שלמה, יקרח לקהלת ב'. טוב, כאן מסביר מי בדיוק העם שאיתו הוא בונה. שוב, אני אומר, צריכים לזכור, כאן מתחיל השלטון הריכוזי, שאחר כך העם נמצא בידו. ברגע שהמפתחות הכספיים נמצאים בידי הממשלה, זה הכל יותר. כלומר, אתה אומר שהממשלה רק תרכז את הכלכלה בשבילם, לכולם ברור, זה לא מה שקורה. הייתה מחלוקת גדולה מאוד בשנות ה-20, השליטה בסוכנות היהודית, שני אנשים. אחד מהם שחשב מאוד להיבחר לזה היה שופט עליון בארצות הברית. שמו היה לואיס פרננדס, אדם מאוד מאוד חשוב. מחיקאי אולי מכיר את השם שלו.
ישראל
מה?
שכונת ברנדס
בחדרה. סליחה?
שכונת ברנדס
בחדרה. לא רק שכונת ברנדס בחדרה, אלא רמת השופט, ואין השופט, ונחל השופט, וכולם השם. זה לא השם, אחד השופטים בסדר שופטים. קנו אדמות, מאוד כיבדו אותו. היו לו כמה חלים חשובים מאוד בארצות הברית. הוא רצה להיות השם ראש הסוכנות בשנות ה-20. הוא היה ויצמן. ששם יהיו את השאלה, הוא רצה להביא המון כסף להשקעה אמריקאי כאן. כשהכסף יהיה בידי המשקיעים. מאוד שוויצמן, זהו, שדה בבית. לא, הכסף כולו יעבור דרכן. אז יעבור דרכן, אנחנו יכולים כמה לבסט אותו יותר טוב, יותר צודק, אבל מצד שני, זה נותן לנו את כל השלטון. אז כולם תלויים בהם. התלות הכלכלית הזאת היא תלות. משמעותית מאוד שהופכת בהרבה מקומות, את האנשים לעבדים, גם אם זה לא בדיוק עבדים, על פי המושג המשפטי של עבדים. ויש אנשים שחייבים לעבוד אצל מי שמחזיק אצלו את השיבר הכלכלי. כל העם הנותר מן האמורים, החיתי הפרשי החיתים והיוצא שלו מבני ישראל חימה, בניהם אשר מפרו החמים בארץ, אשר לא עבלו מבני ישראל חימה, והיוצא שלמה למה שפט עד היום הזה. בני ישראל מתר שלמה עבד, כי הם אשר מלחמה, ואנשיו ושרם של אישם צריך לרוב ראשם, לקח מהם כתפקידים יותר מכובדים. אנחנו קראנו גם על הבעיה של המלך שלמה ממש לכל ישראל, הוא ימס 30,000 איש, אבל נכון שעיקר הניצוג של העניין, 153,000, מופיע לנו מספר, הוא לקח לא מן האמורי, החיתי, הכרזי, החיתי והיוסים. כלומר, בשלב הזה, בעצם נקודה שכדאי לעמוד עליה, בשלב הזה כבר לא היה שייך להשמיד אותם. להשמיד אותם, כפי שאתה אומר, זה באותו שלב שהייתה מלחמה. המלחמה שלנו, להשמיד אותם לך כמה מאוד שנים התרגלת. עכשיו יש לנו בשל שליטה, זה לא דבר מקבל על הדעת. חלק אתה כבר מכיר אותם, לא יודע מי הם, בסדר. כמובן אתה לא נותן להם לעבוד עבודה שלך, שפשוט אתה עוקר את העבודה שלך. הם חיים גיגויים, להגיד לכם שכולם בני נוח, כולם קיימים שם המצוות. אולי, בואו נגיד אולי חלק, אבל ודאי שלא כולם. ודאי כל אחד, אף אחד לא בדק את הילדים שלו בבית, אבל בואו נגיד מה. אני מעריך שעל הערים הרמים ועל הגבעות אותך קומץ רענן לא ישיבו להם דברים, אבל ולא נכנס להם לקרביים כדי לדעת איפה כן ואיפה לא, ונתנו להם לחיות. המדיניות של שלמה גם של דוד, כבר דוד, כבר נאמר עליו, הסברה של סברם. איפה זה? בואו נראה בדברי הימים. נראה את הפסוק החשוב, שמקביל על הפסוק הזה בדברי הימים ב', אני אומר לי פרק ג', סוף פרק ב', לא פרק ג', סוף פרק ב'. פסוק ט"ז. ויספור שלמה כל האנשים הגרים אשר בארץ ישראל, אחרי הספר אשר ספרם דוד אביו, וימצאו 150,000, 3,000, 600, מה שאמרתי לכם לקרוא, כן? הם השבעים אלף לספר, 80,000 לספר, 3,600 מנצחים. כלומר, אתה מדבר על 153,000 איש, אתה מדבר לשחוט אותם, אבל אתה סופר אותם. מכאן אנחנו גם יורדים לשורש הבעיה במפקד באופן כללי. מפקד, משמעות, אתה סופרים את האנשים, משמעות, אתה מעמיד אותך לרשותך. מפקדים בעיקר יש לנו בצהל, מאוד משלשות, להאמין שוב, להתפקד. כלומר, התפקדות הזאת מאוד מקבלת, כלומר, כמה אנשים יש לרשותי, כמה כוח אדם יש לי. כלומר, אתה לא מונה כל אדם לבד, את כל אחד באדמתו שלו, אתה מספור. שוב, תהיה גבוה. מה שהוא מוצא במקומו, איזה טעם יש, הוא לא מתחבר עם כל השאר, והוא, כל אחד בהחלטו. הספר אנשים, מה שאתה מעמיד אותם לרשותך, והמשמעות כאן היא בעיקר, הייתה הכירתם בתוך הנחלות הקבועות. ובכך הם בעצם הפכו להיות מה שנקרא עירוניים. עירוניים בדרך, אם לא איזה יזמים גדולים, אז הם שכירים. גם המלך יכול לזכור אותם, יכול שלהם למזכור, והם באים, הם עובדים אצלם. ואז אתה מגדל כך אנשים שהם אנשים שלך. הם כפופים לך, הם עושים מה שאתה רוצה. טוב, אצל שלמה, אני אומר, ודאי שאנחנו מסתכלים לזה בעין הלחשים. אבל עם כל חשק שלמה, בואו נגיד, בניית הרי המבצר, בניית הרי הרכב, נו, כבר לא ככה, כן, חברת ירושלים, בסדר, בית המקדש, בית שלמה, בסדר. אבל בסדר גמור, די בסדר. אבל כשאתה מדבר על חשק שלמה, אתה מדבר כבר על דברים אחרים, אבל הוא פשוט סופר אותם, ונותן להם עבודה. נטיל עליהם, נותן משכורת, חיים כאנשים עצמאיים, מגיעים בלילה הביתה. אבל הם בעצם ילדיו, משרתיו. וזאת דרך, זאת הדרך שאנחנו מכירים בתורה של עבדים קטנים. כלומר, שאתה משעבד אותם. ומה שיותר מזה, אתה גם מל אותם. כן, אתה מל אותם, אתה מטביל אותם. כן, חלק מן המצוות, נקרא לזה כך. כן, כלומר, זאת איזושהי דרך כדי גם לעקוף את האיסורים של מידה זו אחרת, של לא תחיי כל נשמה, של כל מה שמסביב. יש, אם כן, דרכי פתרון אלגנטיות. שוב, כאן אני אומר, יש בהם צד טוב יותר, וצד טוב פחות, מכל מקום לענייננו, השלטון הופך להיות מאוד 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 ריכוזי, שהמשמעות היא, אחר כך, מאוד לא מתחשב בה. כלומר, בגלל שיש לו כוח חומי של עצמי. אלה שרי הניצבים של המלאכה שלמה 55 מאות, עובדים בעם עושים המלאכה. אלה שרי הניצבים כאן כנראה היה איזשהו רשימה, לא נכתבה, למזלנו. אך בת פרעה הייתה מעיר דוד, אל ביתה אשר בנלה, אז בנה את המילה. כלומר, היא הייתה מעיר דוד פעמיים, כמו שאמרנו, פעם אחת לא תשב לי אישה במקום שבו אין לנו השם, ופעם שנייה הייתה משמעות של ממש עלייה עלתה להר הבית. ושלום שלושה יום בשביל הרבה שלמים, על המזבח אשר בנה לאדוני, הכתר איתו אשר לפני אדוני, בשילה בית הבית. כלומר, אנחנו מוצאים אצלנו הרבה מאוד קורבנות. יש לנו היום לא מעט ויכוחים על איך בדיוק יראה העולם שבו אנחנו נקים הרבה קורבנות. אני רק רוצה להעיר פה על דברי הרב קוק באחד הקבצים, שרואה כמובן חשיבות גדולה מאוד לקורבנות ולדרך עבודת השם שבעניין הזה. אבל הוא אומר שהדבר הזה נכון לגבי קורבנות לציבור החובה, כלומר, תמידים, שופים. הרעיון הזה להקריב 120 אלף קורבנות, כמו שכתוב יום אחד, או כל מה שאנחנו מוצאים פה אצל שלמה ובשלוש רגלים, אז הדברים יכולים להיות הרבה יותר מצומצמים, ואז הם גם נשארים באיזושהי מסגרת שאפשר לחיות איתה בעולם שלנו בצורה יפה. כמובן, אני לא בא פה להסביר את חשיבותם של הקורבנות, אני יכול להסביר, אבל זה לא כרגע תפקידנו, אבל ניתן לעשות את זה במסגרת המצומצמת והנכונה. הרב קוק אומר שכל ליקוי הקורבנות היה כדי למעט את היצרה לעבודה זרה. בואו נגיד היום שהיצרה לעבודה זרה זה לא כל כך עובד, אז אפשר להישאר באמת עם הקורבנות בצורה מצומצמת יותר, שלמה משפיע שם רוב קורבנות ורוב עבודה הדתית, ויש מין תחושה מאוד טובה בעם של הרבה עבודה דתית, התחאות שקיים בנושא זה קורה. הפסוק אז בנה את המילה הוא כמובן חשוב מאוד, ואנחנו ניגע בו בפרק י"א. נזכר. ועוני, שם מלך שלמה בעצם גבר, אשר את אילות השם שלמה בישב על רבע. כן? ועוני עשה מלך שלמה בית סדר אשר את אילות המשפט ירסות בעצם וישלח לך בעוני את עבדיו ושעוניות ידי הים עם עבדי שלמה ולהופיע בה וכמו שמשלב ובאמר בסדר כך יביאו את מלך שלמה. כאן אנחנו מדברים על מפעל עצמות הגדול שחשוב לעמוד עליו ושמשמעו הרחבת גבול ממלכת ישראל עד אילת. שוב אני מזכיר, גם אם אנחנו הולכים לגבולות התורה, למה שאנחנו עדים עד אליהם, זה נחל צין. כלומר, זה כולל את צפון הנגב. עוד יותר נחל צין נמצא 5 קילומטר מפרומית לצומת הערבה, עולה קצת באלכסון דרומה, ליד שדה בוקר, מגיע פחות או יותר לאזורים שם של הרמון והריף, פחות או יותר משהו שכולל את צפון הנגב וחלק כלשהו מהנגב, לא יותר. כל השאר למעשה לא היה שטח מודר, בגלל שהוא היה שטח שונה מאוד. אז הסתובבו שם כל מיני שבטים וכל מיני כנופיות, היה שטח כל שטח הפקר. המלכים, אנחנו יודעים שהסתובבו שם והיה שטח הפקר ויכולו לסבב שם בהר הנגב ובכל השבים האלה יכולו לסבב בשם הנגב. ושוב, במלאק לא דווקא גזם מסוים. משהו מקביל, פחות או יותר, לסלפים היום במדבר סיני, שכירי חרב לכל תועבה, בלי גרם אחד למצפון. אצל דוד, אנחנו כנראה מוצאים, אני לא יודע מזה כרגע, אבל אנחנו מוצאים שבימי דוד, כנראה שבט שמעון עבר יותר דרומה והתנחל באזור הר הנגב. כלומר, אזור מצפה רמון. שוב, אם אמרתי קודם שדה בוקר, אני עובר עכשיו הרבה יותר דרומה לאזור מצפה רמון, כלומר הר הנגב, ואנחנו מוצאים התיישבויות יהודיות שם. כדאי לדעת, אם מישהו נוסע על הכביש, מישהו לא מנוסים עליו, מצפה רמון לכיוון מצמיה, אתם יודעים מה אני מקדם? פחות או יותר, מצפה רמון לכיוון הר חריף. מכירים את הכביש הזה? עובד דרך בד אחד וממשיך מערב. כביש חשוב, יש שם מי שנוסעת בבורות לונוס, בורות מעניינים נוסע דרך שם, וכמובן כל מי שנוסע לזורי מערב מחטש רמון, קרני רמון, ארידו, כל המקומות היפים האלה, מקסימים, נוסע דרך שם. ואני רוצה להתעכב על מקום יותר קרוב לבד אחד, כלומר למצפה רמון, וזה בור חמת, מישהו היה שם? לא. בור מאוד מאוד מרשים, בור מים, מאוד מאוד מרשים, וכשעומדים שם רואים עבודות בלתי רגילות, חקלאיות, על כל השדות שמסביב, אומר ניקוז נגר אילי, בגלל שיש שם עוד מטרה, אני צריך לנקס נגר אילי, אל בור חמת, כמו שמקור מים. ושם מגלים התיישבות ממה שנקרא ראש של אחד, כלומר, מרצל שתיים, סליחה, כלומר, מתקופת דוד המלך, התיישבות ישראלית. שהייתה שם כנראה שבית שמעון, שם התיישב, שם בנה את שדותיו ואת אדריו ואת כל מה שמסביב, זה פשוט יפה לראות את זה. זה מחמם בלב לראות התיישבות ישראלית כל כך עתיקה, שכאמור הייתה בהר הנגב. הר הנגב זה בעיקר מה שנקרא רמון, כן? כל מה שקשור במחנה שומרון, כל מה שמסביב. שם כן הייתה התיישבות יהודית בתקופת דוד המלך. אין לנו שום רמזים להתפשטות של דוד המלך את הדרום. אצל שלמה כבר אנחנו רוצים שמגיעים עד אילת, ואחר כך אנחנו מוצאים את זה, קיים הרבה מאוד אצל מלכי יהודה, במכללים. כן, כתוב על עוזיהו, הוא בנה את העילות וישביע על יהודה, ויש כמה מלכים אבותיו. אנחנו רואים את המציאה לפניו, נלחם באדום. ומלכי יהודה עשו שם בהחלט עניינים גדולים, ולכן כל ההרים באזור אילת מנציחים בשמותיהם את מלכי יהודה, אתם כבר ודאי יודעים, נכון? הר חזקיהו, הר עוזיהו, הר יואש, הר שלמה כמובן. איך לא? כן, וכל המקומות היפים. יש שם, באזורים האלה יש שם גם הר יורם, כל מיני מקומות שאולי קצת פחות רואים. יש בעיקר קר חפן, מה שכחתי? הר יוחז, לא יודע, רק השמו של יושיהו, החשוב מקום מלכי יהודה בצדיק שבהם, זה שבנה שם הכי הרבה, לא יודע, לא נשאר כלום. כנראה בגלל שהיה יואש, ותחלו להתאבד. אבל כמובן שיהו עובד לחשוב, משום מה מתקפח חלקו הדבר הזה. אבל להר ידידיה, שכחתי, כל מה ששייך לדברים האלה, כולם אנשי מלכי יהודה, וזה באמת בגלל שמלכי יהודה לטשו את ימיהם מאוד לדרום הנגב, ולטשו את ימיהם לדרום הנגב, כמובן בעיקר בשביל נמל אילת. יש ללא ספק קשר בין העובדה שבן גוריון מאוד אהב תנ"ך לבין העובדה שהוא החליט, בן גוריון נוסע את נפשו על שני דברים, צריך לדעת, ירושלים והנגב. אלה הם שני המקומות שעליהם הוא נוסע את נפשו, והנגב אני מתכוון על אילת, וזה היה די דמיוני בתקופה ההיא לשלוח שתי חטיבות שירוצו עד מפרץ אילת, חטיבת הנגב וחטיבת גולני, שתיים הגיעו לאילת, חטיבת הנגב דרך הנגב וחטיבת גולני דרך הערבה, ודגל הדיו ואום רשש ודברים ידועים, ודברים ששינו מבחינה אסטרטגית מעמדה של מדינת ישראל. כלומר, זה אפשר למדינת ישראל להיות גשר לאוקיינוס ההודי, ומשם כמובן לכל דרום מזרח. והיום מנסים, אני לא יודע למה לקח כל כך בזמן, אני לא יודע למה לקח כל כך בזמן, אבל מנסים, היום יש בתוכנית, יש כבר התחלות של הגשר היבשתי שעשוי להחליף את תעל הסואץ. לקצר את הדרכים מהאוקיינוס ההודי לים התיכון, מאוד, בלי צורך לעקוף את כיף התקווה הטובה ואת כל אפריקה ואת כל הדברים האלה. ופשוט מביאים את הכל למפרץ אילת, הכל יעלה על רכבת, ייסע לאשדוד, לאשקלון, או לנמל החדש באשדוד שמדברים עליו עכשיו, כן, מדרום לאשדוד, ומשם לאירופה. דרך באמת טובה מאוד. כל הדבר הזה להיות צומת הדרכים, שמוביל לכל מזרח התיכון, תראות, זה בעצם היה גם חזור של בן גוריון, אבל לפניו של שלמה המלך. מה ברגע שאתה על הנגב, אתה שולט על כל הדרכים. שנוסעות ממצרים לארכי דגל והפרט, וכשאתה באילת, אתה שולט גם על כל הדרכים, מארצות העושר, מאופיר, משבל, ומכל ארצות העושר, אלה המקומות האלה, על דרך המסרים, וכל מיני מקומות שהפכו עמים למעצמות, בתקופות מוכרו היום הנבטים, בגלל שלטון שלהם בנגב, הפכו להיות מעצמה עולמית. כלומר, הנגב תומן בחובו פוטנציאל שעוד לא נוצל, אבל שם כאן נמצא אותו עד תומו. כמובן, אם האיראנים לא ישכחו לנו את שרי הים אדום. אבל מכל מקום, כשצריך לדעת את זה, שמלחמת ששת הימים, שפרצה אחלה, והיה ויכוח גדול. היה ויכוח גדול ועצור, אני קראתי עליו את כל החומר, היה ויכוח עצור בין לוי אשכול, זכרונו לברכה, שהיה ראש הממשלה, אני אחזיק אתכם עוד שלוש דקות, עוד דקה, לבין, אנחנו נמצאים בערך מלחמת ששת הימים, כדאי לדעת את זה, יום השנה, מלחמת ששת הימים, כדאי לדעת את זה, לבין אלופי צה"ל. האיום האסטרטגי המשמעותי ביותר שנאצר הטיל על מדינת ישראל, מה היה? סגירת מצרי טרור. זהו כך איום אסטרטגי שעליו ישראל יוצא כלי מלחמה. והאמריקאים ניסו להניע אותנו, זה היווה איום אסטרטגי שאמרו, זה יוצא למלחמה. לא משהו יוצא למלחמה, יוצא למלחמה שהסיכוי היה חצי חצי. ולמזלם יצאנו למלחמה, אבל האיום היה כאמור על מפרץ אילת. זה בדיוק כמו ששלמה עושה כאן שבונה את הדבר הזה, ואני אומר בן גוריון הרבה מאוד בהשראתו, ואם כן הוא בונה נמל בית של גבר ושבת אילות על שפת ים סוף בארץ דום, כלומר מספח אליו את כל המקומות האלה, ואז כמובן חירם המלך צור יחד איתו בשותפות חירם כל המסחר בכל הים התיכון וגם מעבר לים התיכון. הפיניקי, כלומר הצורים, כנראה יש עדויות שהיו הגיעו גם לפחות לחלקים של אמריקה, לפחות לברדור, איך זה נקרא שם? באי הגדול הזה. סנט ג'יימס, מאיפה האמריקאים?
מה? מה
שאלה? האי הגדול באוקיינוס האטלנטי שקרוב יותר לאמריקה, אבל בדרך לאירופה. סנט ג'יימס, לברדור, לא יודע שם, אי מאוד מאוד גדול. צריכו לומר, שכחתי את שמו. לשם כנראה יש עדויות שהגיעו הפיניקים. עד שם. מכל מקום הם באים יחד, ואני רואה שכבר כל הטלפונים מצלצלים, אז נראה מתי אני אצליח לבוא, אני לא ממש לא כמודות, אני חשבתי לשבוש, ואני לא יודע, אבל ככה מתחיל את משהו נורמלי, ונראה מה אנחנו עוד יכולים לעשות.
הרב ידע שהוא אמר שהבאר מרים הולך נהדר והוא כל כך נהנה וש... יוסי ברנו, אני לא יודע אם אתה מכיר את הפרק, שר החינוך. אבל לא שהוא אמר שהוא מאוד
נהנה. בואי תראה רק להגיד שלום. מה נשמע?
Stirrup, ich bin.